יום העצמאות מותר גם על יום העצמאות, גם כי זה קרוב אלינו וגם כי אנחנו נמצאים עכשיו ב-A ב-ER בעוד שעה. והיה היום ויכוח בישיבה אם צריך להגיד את החנון במנחה או לא, בגלל שבדרך כלל לפני A ב-ER לא אומרים. היה אפילו אחד שרצה להתגלח היום אבל לא אישרו לו. גם את התחנון בסוף אמרנו, אבל לפחות הרעיון הוא בטח שמחר נתחיל בדקות הקרובות, אנחנו מתנים את יום הזיכרון, אבל זה מיוחד השנה בגלל A ב-ER, כי יש רבנים פה בקריה שמתירים להסתפר מהבוקר, והשנה ממש יום הזיכרון ויום העצמאות שטובים אחד בשני. אז פעם שעברה סיימנו במקור מפורסם מאוד, במשל שחזל מביאים במדרש בילקוט שמעוני, על האבא והבן שהיו הולכים בדרך, והבן שאל את אבא שלו, היכן היא המדינה? ואבא שלו ענה לו, בני, סימן זה יהיה בידך, אם ראית בית הקברות לפניך, הרי המדינה קרובה לך. אז בפשט, הכוונה זה עיר, ודיברנו על זה שליד עיר יש בית קברות. העמקנו קצת שאין אפשרות לחיים בלי שיהיה אנשים שיסכימו למסור את החיים בשביל שאנחנו נוכל לחיות. ומקנו עוד יותר, אולי זה, לא יודע מה הספקתי להגיד בשיעור ומה לא, שהבן בעצם שואל את אבא שלו, אבא, איכן היא המדינה? זאת אומרת, הבן רוצה לדעת איך אני יכול לעזור למדינה. איפה המדינה נמצאת היום? איכן היא המדינה? זה לא שהוא לא יודע איפה היא פיזית, איפה היא מהותית. מה קורה עם המדינה? אולי זו פתיחה טובה לשיעור על יום העצמאות, כי השאלה של הבן היא שאלה טובה. עד כדי כך שיש שרצו להגיד שהתשובה של האבא זה בני, סימן זה יהיה בידך. הכוונה, אם אתה שואל איכן היא המדינה, אז זה סימן טוב שהמדינה מתקדמת. הסימן, זה שאתה שואל, זה שאכפת לך איכן היא המדינה, אז זה סימן טוב. וכשאנחנו מתבוננים על מדינת ישראל, אז אי אפשר שלא לשאול איכן היא המדינה. נכון, הרב צבי יהודה בשיחות שלו היה אומר תמיד שאומרים שמדינת ישראל זה התחלת דגאולה. אז הרב צבי יהודה היה אומר שזה לא רק התחלת דגאולה, התחלת דגאולה הייתה לפני 150 שנה ולפני 100 שנים, והיום אנחנו ממש בתוך הגאולה. אז זה סיפור יפה על הרב צבי יהודה, אבל כשמסתכלים על המדינה, לא תמיד אנחנו רואים את הקודש שנמצא בה. אגב, ביחד עם זה, גם כשמסתכלים על יום העצמאות, לא תמיד הוא נראה כל כך כמו יום קדוש כל כך. כי הסתכלתי על הקבוצות המשפחתיות והקהילתיות פה בשעות האחרונות, יש הרבה מאוד דיונים מה עושים ביום העצמאות. מה עושים השנה ביום העצמאות? והאפשרויות נעות בין לבוא לצעדה. הנה, ניצחנו. יש צעדה, אני משאיר לך לשוב שיעור רבע שעה להסביר למה זה חשוב להגיע לצעדה. האפשרויות הקלאסיות נעות בין לעשות על האש, לבין לעשות מנגה, לבין לעשות פויקה, או כל מיני מילים כאלה, מדפונס, הרעיס, כל מיני דברים כאלה שרצים בקבוצות ומגדילים לעשות אברכי שווה חברון בשנים האחרונות, ויש להם ארוחה אחת בערב עם חברים וארוחה אחת ביום. זה נפך להיות נושא, כי אנחנו רוצים שהאברכים יגיעו לסעודה בישיבה, אבל אז יש ארוחה אחת שעושים עם חברים בערב, עוד ארוחה אחת ביום, אז מאוד חשוב לאכול הרבה בשר. אבל בסוף, גם כשמסתכלים על מקומות של אנשים שהם שומרי תורה ומצוות, לא תמיד מזהים ביום העצמאות איזו קדושה כזאת שנוטפת כמו מיום כיפור או מליל הסדר. יש הרבה מאוד גלים שמתנופפים, הרבה מאוד פסטיבלים, פטישי אוויר, אתם לא יודעת מה זה, ברוך השם, קצף, כל מיני דברים שזזים ברחובות. אז יכול להיות שלא תמיד כולם הגיעו לכל הציבורים, אבל בסוף, מה יש ביום הזה ועל מה השמחה הגדולה? מי שמתבונן בעיניים קצת יותר פנימיות, הוא גם קשה לו מאוד עם הרבה תופעות שיש במדינה. להביא ידוע שמדינת ישראל עוד לא הולכת על פי חוקי התורה. יותר מזה, אני בספק כמה אנשים רוצים שהיא תלך לפי חוקי התורה. כמה אנשים היו מוכנים אחר בבוקר להעביר את המדינה לעבוד על פי חוקי התורה. ויש הרבה מאוד דברים שהמדינה עושה שהם לא רק לא לפי חוקי התורה, אלא הם הפוכים מהתורה, הרבה מאוד חוקים. ויש הרבה מאוד מורכבויות, יש במדינת ישראל המון גויים. מאות אלפי אנשים שיש להם אזרחות ישראלית שהם לא יהודים, שהם מולדים ילדים, זה יוצר תקלות מאוד חמורות. יש עשרות אלפי, מאות אלפי בדואים שנמצאים בכל מיני מקומות בארץ ולא בטוח שמטפלים בזה. ומוסד המשפחה במדינת ישראל הוא לא בהכרח הדבר הכי חזק. בקיצור, יש הרבה מאוד סיבות לא כל כך להתלהב ממה שיש במדינת ישראל. אולי להפוך את יום הזיכרון ליום העצמאות. אז ממה אנחנו כל כך שמחים? אז בשביל זה אנחנו נתחיל בדף. יש לכם את הדף? שעשיתי אותו עכשיו בחמש דקות. לא, הוא על פי דברים שעשיתי פעם, אני פשוט גזרתי משם מלא דברים, ואנחנו נראה ביחד מה יש פה. אז כתוב במשנה במסכת פסחים, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. קודם כל, בליל הסדר אנחנו מזכירים את הדברים הלא טובים שקרו, ואנחנו עוברים לדבר על הדברים הטובים. יש מחלוקת בין רב ושמואל, מה הגנות ומה השבח. לא נרחיב על זה עכשיו. אז אני קודם כל אומר, שעוד לפני שמתחילים פה את המקורות, צריך לזכור ש... אני דיברתי על זה בשיעור שבוע שעבר, אני מניח שהשנה זה חי בנו באופן מיוחד. מה המשמעות של עם ישראל שאין לו מדינה? עוד לפני שאני אדבר כמה המדינה היא טובה, אני מדבר קודם כל על עצם המושג מדינה מצד מה שזה שולל. ומדינת ישראל היא הבית הכי בטוח, מקלט הכי בטוח, כל הביטויים האלה ליהודים, שלא יקרה מה שקרה לנו במשך הרבה מאוד שנים. והשנה אנחנו נתקלנו בזה באופן מיוחד. מה קורה כשנותנים לגויים כמה שעות להשתולל, וברוך השם שיש לנו, היה לנו מספיק כלים, לצערנו לא בטוח שעשינו את זה מספיק בזמן, אבל מספיק כלים בשביל לעצור את הדבר הזה, וזה נגמר בכמות כל כך גדולה של הרוגים, פצועים, חולים, חטופים. מה היה קורה אם זה לא היה ככה? אז רק על זה ראוי לזכור כל הזמן, לפני שאנחנו נכנסים להסביר כמה המצב לא טוב, לזכור כמה המצב הוא טוב. היום לפני שעתיים נסעתי פה ברחובות קריית ארבע, ויש רכב שהחליט לצאת לכביש מהחנייה, בדיוק שאני נסעתי בכביש. לא, אני פה, זה בסדר. אני לא אגלה לכם אם ברכב הייתה נהג או נהגת, פחות משנה. אבל שורה התחתונה, מה שהיא עשתה זה היא החליטה להיכנס לכביש בלי להסתכל על המראה, והיא נכנסה לי תוך הרכב, ממש כפשוטו, וחלק מהרכב שלי קיבל איזה שקע יפה כזה. אז נכון, הרכב שלי לא מושלם, ממש לא. בסך הכל שנת 2006, ויש לו הרבה מאוד, איך אמרתי לנהגת שניסיתי להרגיע אותה, שאני חוויתי הרבה מאוד אירועים כאלה בהיסטוריה, אבל בסוף יש שם איזו דפיקה כזאת שאפשר לשלם עליה, לא יודע, 300 שקל בשביל ליישב אותה. אז נכון, זה לא נעים שיש דפיקה ברכב, אני מוכן לעשות ניסוי, ואם לא תגלו לאשתי לבדוק תוך כמה שבועות תשים לב, אני לא בטוח שתשים לב. זה לא כל כך נעים, אני משתמש בזה בתור משל להגיד, לא בטוח שתשים לב. הרכב ממשיך לנסוע, והדפיקה היא לא נעימה, אבל גם אם צריך לתקן את הדפיקה, הפרופורציה של זה שיש לי רכב ואני יכול להגיע בקלות ממקום למקום, ובסך הכל הרכב עדיין נוסע, צמיגים מתפקדים והמנוע עובד, זה סיבה גדולה להודות להשם. האם אני לא צריך לתקן את הדפיקה הזאת? אני באמת לא יודע, עוד לא החלטתי. תלוי כמה שיעורים אני אעביר פה בזמן הקרוב. תוך כמה שיעורים אני יכול לחסות את הכל. בכל מקרה, זה לא נעים, אבל ברור שעיקר השמחה שיש לי על זה שיש לי רכב, היא לא מתבטלת אל מול הדפיקה הזאת. ולכן, תמיד צריך לזכור, עם כל הקרנות האירופיות שנותנות פה מימון לכל מיני דברים זרים במדינה, והערבים שעושים בהר הבית, שחושבים שזה שלהם, והרבה מאוד דברים שקורים והם לא נעימים לנו, מה המשמעות של זה שיש לנו את המדינה. ואני אמשיך לדבר על הגלות, אז אני עובר למשהו יותר פנימי, זה מה שכתוב פה במקור 2. הגמרא במסכת חגיגה אומרת על הפסוק ודמו תדמע ותרד עיני דמעה כי נשבע עדר השם במגילת איכה, יש פה שלוש פעמים בפסוק את הדמילה דמעה, דמו תדמע דמעה. אמר רבי אלעזר, שלוש דמעות הללו למה? אחת על מקדש ראשון ואחת על מקדש שני ואחת על ישראל שגלו ממקומן. זאת אומרת, כביכול ריבונו של עולם בוכה שלוש פעמים בעקבות מה שקרה לעם ישראל אחרי החורבן. אז אחת על מקדש ראשון, אחת על מקדש שני ואחת על ישראל שנמצאים בגלות. ואיכא דאמרי, דעה שנייה, מה הדימה השלישית? אחת על ביטול תורה. שואלת הגמרא, בישלמה אנחנו מסתדרים בשלום למען דאמר על ישראל שגלו. מי שאמר על ישראל שגלו, היינו דכתיב כי נשבע עדר השם. זה מסתדר עם הפסוק. כתוב, תרד עיני דמעה כי נשבע עדר השם. עדר השם זה עם ישראל, ושבו אותם, שבי. אלא למען דאמר על ביטול תורה, מהי כי נשבע עדר השם? עונה הגמרא, כיוון שגלו ישראל ממקומן, אין לך ביטול תורה גדול מזה. זאת אומרת, הגמרא אומרת, ברור שזה על הגלות. בכל מקרה, כי נשבע עדר השם, זה בא להגיד שלקחו את עדר השם ואת עם השם והכניסו אותם לשבי. השנה אנחנו חווים את זה בצורה מוחשית, אבל לקחו את כל עם ישראל והכניסו אותם לגלות, למקום שזה לא המקום הטבעי שלהם. הדעה השנייה באה להגיד, מה הבעיה הכי גדולה בזה שאנחנו בגלות? זה שיש ביטול תורה. וזה קשה מאוד הגמרא הזאת, למרות שעובדים לכולם לתת את זה בעל פה, כי מי שמכיר את השתלשלות התורה שבעל פה, את התפתחות עולם ההלכה ועולם המשנה, עולם הגמרא, עולם הזוהר, כל מה שלא נרצה, דווקא בגלות הדבר הזה התפתח לממדים שמעולם לא היו בארץ ישראל. כמעט כל הספרות ההלכתית הקלאסית שיש לנו, לא יודע אם פה זו דוגמה טובה, אבל גם פה בתוך הארון, לא יודע אם פה בתוך הארון, אולי. כל הגמרא והמדרשים והילקוטים והראשונים והאחרונים גם פה, בארון הזה לפחות. גם פה, ארבעה טורים ושולחן ערוך, כל מה שאני רואה שם במערל ושפת אמת, זה התפתחות, כמעט כל מה שיש לנו בספרייה, זה התפתחות של התורה בחוץ לארץ. השולחן ערוך זה כאן בארץ. הנה, הצליחה לשאול שאלה טובה. תשובה, ספציפית את החלק הזה שנקרא שולחן ערוך, הוא כתב שהוא היה כאן בארץ ישראל הצודקת, אבל גם הוא רוב השנים ואת החיבור שלו על ארבע טורים ואת החיבור שלו על הרמב״ם הוא כתב בחוץ לארץ, ורוב ככל מפרשי השולחן ערוך, כולל הרמ"א שמגיע אליו בתוך הזה, והת"ז והמגן אברהם והמשנה ברורה והבית שמואל וכל מי שנמצא בכל החלקים של השולחן ערוך, זה נמצא בחוץ לארץ. אבל זו הערה נכונה, כי בטוח יש בזה משהו מאוד אמיתי, כמו שהמשנה נכתבה בארץ ישראל, כמו שהזוהר נכתבה בארץ ישראל, כאילו יש משהו מאוד תמציתי בדברים האלה שהוא שייך לארץ ישראל, אבל הרוב של הספרות ההלכתית פתח בחוץ לארץ. אז זה בטח, אתה לא יכול לקרוא לזה ביטול תורה, זה הקיום הכי גדול שהיה לתורה. מסביר הרב קוק באורות התורה מה הכוונה ביטול תורה. אומר הרב קוק, הצער הפנימי על חסרון ההשלמה של הנשמה במעשים, בידיעות ובדעות, בייחוד בקניין התורה, הם איסורי הגיהנום המתגברים, שהם באים מהפיכת הפנים של הקדוש ברוך הוא מלהעיר על הנשמה בהופעת אדירית, לפי אותה המידה שהחסירה את קניינה הרוחני, שכל מקור החיים בו תלוי הוא קניין התורה. יש האדם מרגיש את הצער הגדול על מיעוט התורה שלו, שבא מצד ביטול תורה וצמצום הדעת המאפיל על הוראה הרוחני של תורה. זאת אומרת, מסביר הרב קוק, שתורה, כשאנחנו אומרים ביטול תורה, אז יש תורה במובן הכמותי של כל הספרים האלה ומה שהם מייצגים, זה ברור. אבל אומר הרב קוק שיש בלימוד תורה עיקר הנושא, הוא קורא לזה צמצום הדעת, ידיעות ודעות. מה זה דעת? דעת זה החיבור הכי פנימי, כמו האדם ידע את חווה אשתו. דעת זה החיבור הכי פנימי שיכול להיות למשהו. אז הרב קוק מסביר שמיעוט התורה זה לא מיעוט כמותי, אלא מיעוט איכותי. זאת אומרת, יש תורה, אבל היא מרחפת והיא לא נוגעת במציאות. יכול להיות בגלות שהתורה מאוד מאוד מתפתחת, אולי אפילו בשיעורים אחרים נסביר למה דווקא בגלות זה קורה, וזה טוב אולי, כי יש תהליך שיכול לקרות דווקא שם, אבל בסוף התורה הזאת היא לא תורה שהאדם חווה אותה עם כל מרכיבי האישיות שלו. זה משהו שנמצא והוא מנותק מכל מה שהוא עושה. מאוד מאוד מפריע היום לחלק מהתלמידים בישיבה, אני שואלים אותי הרבה פעמים, זה איך מה שעכשיו אנחנו לומדים על השור שנגח את הפרה, על איבום במסכת יבמות, כל מיני דברים כאלה, איך הם נוגעים לחיים שלי פה עכשיו מול האחים שלי וההורים שלי וחברה שלי וכל אחד עם העניין שלו. כי ברוך השם אנחנו היום בארץ ישראל ויש לנו דרישה פנימית שאנחנו נלמד ונעסוק בדברים שהם לא שכליים מנותקים מהחיים אלא נוגעים בתוך החיים. ברור שהגלות, שבגלות התורה התרבתה, אבל האיכות של תורה שחיים אותה היא הייתה מנותקת. ניגש אליי היום מישהו, תלמיד, ואמר לי שהוא נפגש עם דברים מאוד מאוד עמוקים שהרב קוק כותב באיזה ספר, לא יודע אם אני אגיד לכם באיזה, שלא תרוצו לבדוק. הוא אמר לי, אני כל כך הוקסמתי מהדברים העמוקים שיש שם, שקשה לי עכשיו ללמוד דברים אחרים, אני כבר מרגיש שאני הכל קטן עליי. והתשובה שעניתי לו זה שבאמת יש דברים מאוד גדולים, אבל בסוף החוכמה שלנו בעולם הזה זה להוריד את זה לתוך מה שיש כאן, לתוך הידיים שלי והרגליים שלי והאישיות שלי והמידות שלי והתכונות שלי. ואיך עושים את זה? רק אם התורה נוגעת באמת גם בדברים הקטנים, רק אם אני מצליח להבין איך היא עוטפת לי את כל האישיות, לא איזה משהו ענק שהלוואי שאני אשתייך אליו יום אחד. יש בעולם דברים גדולים, אבל החוכמה זה לדעת איך אנחנו חיים את זה. החתונה היא אירוע מאוד מאוד מרגש, באמת מאוד, אבל זה פעם אחת בחיים בדרך כלל. ומי שחושב שהחתונה זה האירוע הכי גדול בחיים, אז החיים שלו הרבה פעמים נגמרים באזור החתונה, ולכן זה יוצר הרבה מאוד בעיות בזוגיות אחרי זה. כי אם כבר הגענו לשלב הכי, משהו הכי גדול שיש, אז למה עכשיו, מה עכשיו יש חוץ מלרדת למטה? אצלנו בעם ישראל זה הפוך, החתונה זה אירוע באמת גדול, אבל האירועים הגדולים האלה הם אחרי זה באים, עכשיו תרד לתוך המציאות של החיים ותצליח לראות איך אתה מצליח גם בהליכה לסופר וגם בשמירה על הילד שלך כשהוא עם חום, ואתה צריך להכין שיעור על יום העצמאות, איך אתה עושה את זה עכשיו ומצליח שזה יאיר לך את החיים. אולי זה מה שהרב קוק גם כותב בפסקה ד' במקור 4, מיעוט, מתיקות, נעימות התורה, בא מחיסרון בטבע הישראלי של הנשמה, שצריכים לתקנה על ידי תשובה מכוונת לחיסרון זה. זאת אומרת, התורה היא קשורה לטבע שלנו, ולכן אם בן אדם לא מרגיש מתיקות בתורה, אז יכול להיות שהוא יעסוק הרבה בתורה. הרבה מאוד אנשים מסוגלים לעשות דברים שהם לא מתוקים להם, או שהם לא מחוברים אליהם, אבל בסוף זה לא הם. כולם בטח מכירים את ההבדל שבין דור ה-X לדור ה-Y. ככה קוראים לזה? אולי מה שאני אומר עכשיו זה בין ה-Y ל-Z, אני כבר לא סגור את זה עד הסוף. אבל ברור שבדור ה-X, הכוונה, בדור של ההורים שלנו והסבים שלנו, אנשים היו הולכים לעבוד בשביל לפרנס את המשפחה. ולכן לא היה שום קשר בין העבודה שלהם לבין הצורך שלהם בסיפוק או במילוי עצמי, כי אין שום קשר. עובדים כי צריך לעבוד, ובשעות הפנאי מוצאים זמן להתעסק בדברים אחרים. אני זוכר שאחותי היה לה קשה פעם אחת בעבודה. כל מי שמכיר את החיות שלי, יש לי מלא, זה לא, אתם לא, לא יודעים את זה. אז אחותי היה קשה לה בעבודה שהיא עבדה, אז היא באה לאבא שלי ואמרה לו שהיא רוצה לעזוב את העבודה. זאת אומרת לה, מה הבעיה? את לא מקבלת מספיק כסף על מה כמו שצריך? הוא אמרה לו, אני מקבלת מספיק. אז למה לעזוב? אז היא אמרה, אני לא מסתדרת עם הבוסית. אז הוא לא הבין. מה הקשר בין להסתדר עם הבוסית לבין העבודה? עבודה עובדים וצריך להסתדר עם כולם. כאילו לא צריך להסתדר עם כולם, מסתדרים עם מה שיש. זה לא, אמרה, את לא מתחתנת עם הבוסית. התחתנת עם בעלך, הכל בסדר, ועם הבוסית, את עובדת. אבל לא בטוח זה שיכנע אותה. לא בטוח. יש לי מלא אחיות שהחליפו עבודות בחיים. למה? כי אבא שלי הוא שייך לדור אחר, הוא לא מבין מה הקשר בין הצורך לסיפוק לבין העבודה. אבל אנחנו היום, יש מלא אנשים שמחליפים מקצועות, מפורסם בשם משבר גיל 40, בדור ה-Y. בדור ה-Z, שאתם שייכות אליו, זה הרבה לפני 40, אבל בסדר. למה בן אדם מחליט פתאום את המקצוע באמצע החיים? כי הוא רוצה להרגיש שהוא עושה משהו שממלא אותו. אז לכן הרב קוק, כל זה משל, זה גם נכון, אבל לגבי לימוד תורה. הלימוד תורה בגלות יכול להיות משהו שמנותק, הוא התפתח מאוד, אבל הוא היה מנותק מהחיים שלנו. ובארץ ישראל אנחנו רוצים שהתורה תתאים לטבע שלנו, טבע הישראלי של הנשמה. והרב ציודה מסביר את זה בשיחות שלו על תלמוד תורה, ככה הוא כותב, מתברר שהתורה, מתברר באורות התורה שבחירת ישראל קודמת לתורה. איפה זה מתברר? עוד רגע נראה את זה בתנא דבליה. מה מובן המילה תורה? היא כוללת כל מיני דברים. קיום התורה ולימוד התורה. תורה שבכתב ותורה שבעל פה. על כרחותיה והגדותיה, כלליותיה ופרטיותיה. הכללים והפרטים. כל המובנים האלו הם אחד. התורה היא תורה מן השמיים, אולם לא בשמיים היא. כי היא מכוונת אלינו, יורדת אלינו. היא תורה שיש לה כתובת אדרסה, ככה אומרים באנגלית. נכון כתובת? הרב ציודה עד אנגלית. אדרס, משהו כזה. על כן כותב אור החיים הקדוש, אם אין ישראל אין תורה. זהו עניינה של תורה. אם מבינים בעומק את המילה תורה, מה כוללת התורה, אז לעולם אפשר להפריד בין תורה לבין ישראל. כי כל מה שהתורה הגיעה לפה, זה בשביל שישראל ידעו איך להתנהל במה שהקדוש ברוך הוא מצפה מהם. אבל התורה, הכתובת שלה זה ישראל. לא יכול להיות עולם, כמו שרצו הנוצרים להגיד, להתנגד פה כמובן לנוצרים, שיש בו תורה ואין בו ישראל. בתנא דבליהו נאמר, אמר אליהו, פעם אחת הייתי עובר ממקום למקום, סיפור על אליהו הנביא. אולי זה קרה תוך כדי שהוא עבר ממקום למקום בערב פסח, והוא שתה את הכוסות שכולם פתחו לו את הדלת. בא לפני אדם אחד, והיה שואלני בדברי תורה. אמר לי, רבי, שני דברים יש לי בלבבי ואני אוהבם אהבה גדולה, תורה וישראל, אבל איני יודע איזה קודם. שאלת השאלות. שאלת השאלות, יש לנו מלא ערכים שמסתובבים לנו בתוך הראש והלב, ורוב השאלות ששואלים אותי קשורות לא לדוגמה, כאילו לא לתורה וישראל דווקא, אבל לאיך אני יודע לתת מה יותר חשוב ממה.
כשאומרים ישראל זה עם ישראל,
אבל מה שיתברר עוד מעט זה שאין עם ישראל בלי ארץ ישראל. אז זהו, אם הבנת את זה, את יכולה כבר, זה מה שאומרת להתברר. אבל איך אני יודע לחלק בין, לתת לשני ערכים, מה יותר חשוב ממה? חשוב לשתות עם אשתך קפה בבוקר? חשוב. חשוב להגיע בזמן לישיבה לסדר בוקר? חשוב. איך אני יודע מה יותר חשוב ממה? כל הזמן שואלים אותי שאלות כאלה. חשוב להתחתן? חשוב. חשוב לעשות צבא? חשוב. אני ממש רוצה לעשות את שניהם, אני יודע שזה לא הולך ביחד, אז מה יותר חשוב ממה? יש הרבה מאוד שאלות כאלה. ומזל של אותו אחד שהוא פגש את אליהו הנביא, אליהו הנביא יודע לחתוך. אני יותר קשה לי. היום אחד התלבט איתי אם יותר חשוב ללכת לגרעין בצפון, או לחזק את הקהילה בקריית ארבע. מה יותר חשוב? אבל מה יותר? הוא רוצה החלטה. טוב, לא, אני גם לא ידעתי מה להגיד לו. גם פחדתי שאחרי זה יגידו עליי לראש המועצה שאני ממליץ את אנשים ללכת. אז מה יותר חשוב ממה? הוא שואל את אליהו הנביא. אמר לו אליהו, דרכם של בני אדם אומרים תורה קודמת לכל, שתורה בסוף היא הכי חשובה, ולכן מה אתה עושה? יש, לא עלינו, יש אנשים שאם הבן או הבת שלהם מודיעים להם שהם מפסיקים לשמור תורה ומצוות, אז הם מנתקים קשר מהילד, כי בסוף כל מה שאתה מוליד ילדים זה בשביל שהם ילמדו תורה וילכו בדרך התורה. אז אם הם לא הולכים, אז אולי אפשר לוותר עליהם, חס ושלום. ככה יש אנשים שאומרים, אליהו הנביא כבר אומר את זה לפני 2000 שנה. אבל אני הייתי אומר, ככה אומר לו אליהו הנביא, ישראל קדושים קודמים. זאת אומרת, ישראל בסוף הם המגמה. התורה זה רק משהו שעוזר לנו להגיע לזה, לא הפוך. דברים נוראים, כותב הרב ציודה. צריך להבין מה זה ישראל. האם הכוונה לגוף הלאומי, ציבורי, חברתי? לא. מדובר על ישראל החי. ישנם אנשים משקועים בסיבוכים עכשוויים ומחשבות מטריאליסטיות, גשמיות, שטחיות, חיצוניות, שמדברים על אדם פלוני, אם הוא רק קוראים את צורתו החיצונית וחושבים שזאת הממשות שלו. דיברנו על זה שבוע שעבר בהקשר אחר, שיש אנשים שככה הם מתארים. שמתארים כל אחד בצורה, שאומרים לו מתארים משהו, מתארים את זה את החיצוניות. אבל לאדם החי יש גם משהו פנימי, נשמה, שמתגלה בגוף, בעצמות ובגידיו. כך אצל כל יחיד, ולא פחות מזה, באדם הציבורי. אז אתה אומר עם ישראל, האם אתה מתכוון מה שאתה רואה בעיניים, ראובן פלוס שמעון פלוס לוי פלוס רחל, רבקה, רחל, לאה ושרה, או למשהו יותר עמוק. לכל אומה ואומה יש נשמה, נשמת האומה, שר האומה, מלאך האומה. עם ישראל קיים במציאות, נכון, אבל המתיות, המציאות שלו, ישראל החי. כשמדברים על ישראל, אין אומרים מילה בעל מלא לא תוכן, אלא בעל כורחנו צריך להודות שיש עסק עם ישראל החי, עם הגוף הלאומי הציבורי החי. נשמת חיים של ישראל, נשמתם של ישראל. יש נשמה בלי גוף, גוף בלי נשמה. כך הדבר במובן הציבורי. כמו שבאדם הפרטי אנחנו יודעים שיש גוף, אבל הוא מסתיר מאחוריו נשמה, ואנחנו נכנסים ליום כזה, יום הזיכרון. לא יודע, שמעתי בדרך לפה חדשות, זה היה נשמע כאילו האירועים של יום הזיכרון התחילו ב-4, היום. אני כבר לא יודע מה נכנסנו, נכנסים. אנחנו נכנסים ליום כזה שאנחנו מגלים כל הזמן שמאחורי הגוף יש נשמה, יש עולם של ערכים שלם שיכול להיות שאנחנו הכרנו אותו ויכול להיות שלא הכרנו אותו. מה שהחליטו להשמיע עכשיו בחדשות של השעה 6, בדקה שנכנסתי לפה, זה את מפקד הימ"מ שהספיד לפני כמה דקות את הבן שלו שנהרג באירועי שמחת תורה, והוא מתאר את הקבורה של הבן. שהבן התקשר אליו, המסיבה ברעים בשעה 8:37, אם אני לא טועה, וסיפר לו מה המצב, ואיך הבן שלו היה שם גיבור, סיפור מעניין, אבל תוך כדי אתה שומע את האבא ואתה מבין שכשהאבא שומע את הבן שלו, האבא אומר, טוב, הבנתי שאני, המשימה שלי הייתה כרגע להגן על כביש 4 שלא יעבור לכיוון המרכז, לא יודע, בדיוק ביד מרדכי, שהמחבלים לא הצליחו, באמת המשטרה עשתה עבודה מאוד יפה. לא הצליחו לעבור. אז הבנתי שאין לי איך לעזור לו עכשיו, אז נפרדתי ממנו והמשכתי במשימה. אבל הוא כאילו הספיד אותו איך הבן שלו היה גיבור, ולמרות שאבא שלו היה זה, הוא ניסה להטיל אחרים. אבל אתה שומע אנשים שמגלים שיש להם מאחורי הגוף משהו הרבה יותר גדול. אותו דבר אומר הרב צבי יהודה במובן הציבורי. יש נשמה מחיה את הגוף הלאומי. ישראל שקדמו, זהו ישראל החי. ומה עניין החיים אצל כל אחד? צלם אלוהים שבו, המהות הפנימית שבו, החיניות שמחיה אותו, התוכן התרבותי הרוחני הנשמתי שלו. לכן הביטוי ישראל החי כולל את הצורה, קיים חיינו ואורך ימינו. אין לדבר, אני דילגתי למה שמודגש, על הגוף הלאומי המדיני והצבאי, בלי הפנים, בלי הנשמה. טוב, זה היה קצת ארוך. אבל אומר הרב צבי יהודה, שאי אפשר שמדברים על תורה, אני עכשיו מדבר על זה הפוך, כשאתה מדבר על תורה אתה לא יכול שלא להתחיל מעם ישראל. כל מה שיש תורה בעולם זה בשביל שעם ישראל ידע איך לעשות את התפקיד שלו. זאת אומרת, לעם ישראל יש תפקיד מסוים, והתפקיד הזה יכול להתממש על ידי תורה. זה כמו בפרשת שבוע היה כל מיני מתנות עניים, לקט, שכחה ופאה. ועשיתי בשולחן שבת, הסברתי לילדים שאם אתה יש לך שדה, אתה צריך להשאיר בסוף השדה פאה בשביל העניים. אז הבן שלי שאל אותי, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שזה יגיע לעניים, אז למה הוא עושה אותם עניים? שאלה יפה? ממש שאלה יפה, קיבל שתי נקודות. אז למה הם עניים? אם הוא רצה שהם לא יהיו עניים, אז למה הוא עושה אותם עניים? מה הקטע? אם הוא עושה אותם, הוא הרי אחראי על הכל, אז הוא עושה אותם עניים, עכשיו הוא אומר לי לעזור להם? התשובה היא, כן, זה בדיוק הפוך. במובן מסוים, אני לא נכנס עכשיו לעומק של מה שאני אומר. הקדוש ברוך הוא יצר עניים בשביל שאנחנו נוכל לתת להם את הלקט שכחה ופאה. אחרת לא היינו יכולים לעשות את הדבר הזה. בשביל שנוכל לעשות את המגמה שלנו, יש צורך בליצור עניים. זה עובד הפוך. זה מובן או שאני מדבר? זאת אומרת, הסיבה שיש, הרבה פעמים חושבים שהתורה מגיעה כאילו לעולם שיש בו הרבה דברים, שהוא עולם עשוי, יש מלא בעיות בעולם, לא יודע אם אני מגלה לכם או לא, יש כל מיני מורכבויות ובעיות. התורה מסתכלת על העולם, יש הרבה דברים שהם לא מושלמים, ובאה התורה ואומרת, בוא ננסה לעזור למצב הקשה. הבאתי אותך למצב קשה, נכון? מדינת ישראל פלשו אליה כל מיני אויבים, יש עכשיו מציאות מסובכת, יש חטופים וזה, עכשיו בואו ננסה להתמודד עם המציאות הקיימת. אז ניקח את כל המוחות הטובים וננסה ביחד לחשוב איך אנחנו מתמודדים עם כל דבר. אז התורה אומרת, יש עניים, וואי, זה לא נעים שיש אנשים שאין להם מה לאכול, זה באמת לא נעים, אז התורה אומרת, טוב, בואו תתנו להם צדקה. זה המבט הפשוט. באים חז"ל, המהר"ל מדבר על זה בכמה מקומות, ואומרים לנו זה הפוך. תורה קדמה לעולם, במקרה הזה שלנו גם ישראל קדמו לעולם. ישראל קדמו לעולם, תורה קדמה לעולם, זה לא הכוונה באיזה יום התורה ניתנה. הכוונה שכל העולם, התוכנית שהעולם הזה נברא, זה שיש שנים, זה נברא בשביל שנוכל לעשות את מצוות הצדקה שכתובה בתורה. אני לא מתארת עכשיו את כל השאלות. בכל זאת, למה הקדוש ברוך הוא מתעלל באנשים ועושה אותם עניים בשביל שנקיים, זו שאלה טובה. אבל זה עובד הפוך. בשביל שנוכל לתת צדקה, יש שנים. לא בגלל שיש שנים הצטווינו בתורה לתת צדקה. אז אותו דבר אומר הרב צבי יהודה, אם אתה רוצה להבין מי זה עם ישראל, אל תסתכל בצד החיצוני. זה לא עם ישראל ואלה שהצביעו מרץ פלוס אלה שהצביעו בן גביר והעבודה וכל זה ביחד יוצרים את עם ישראל. עם ישראל זה גוף חי שיש לו מגמה, שיש לו משימה, יש לו נשמה שהיא תמיד נמצאת בדיוק כמו שלנו, לכל אחד מאיתנו יש נשמה שלא תמיד אחרים רואים, אבל אנחנו מודעים עליה טוב, שאנחנו הרבה מעבר לסך המילימטרים והסנטימטרים והקילוגרמים שמרכיבים אותנו. ולעם ישראל, מעבר למה שאנחנו רואים בעיניים, יש נשמה שקדמה לעולם, שיש לה מגמה, ובשביל שהיא תוכל לקיים את מה שהיא צריכה, הגיעה התורה. התורה היא כלי עזר לעם ישראל, בשביל שהוא יוכל להגיע למה שהוא צריך לעשות. ולכן בחוץ לארץ מה שהתברר בגמרא הראשונה במקור 2, כשעם ישראל לא נמצא ברשות עצמו, כשאין לו את המקום הטבעי, אז הוא לא יכול להביא לידי ביטוי את הנשמה שלו. ולכן כל מה שיש תורה זה יפה מאוד, התורה מתפתחת כמותית, אבל זה יכול ליצור קטסטרופה, כי כשאתה יוצר דברים שאין להם יסודות לחול עליהם, אז יכול להיות שאתה מפתח דברים מאוד גבוהים, אבל ברגע האמת זה יקרוס. יש כל מיני לפעמים בולענים כאלה בכביש, לא עלינו, אבל היו כמה מקרים כאלה שפתאום בולען התגלה בכביש, בדרך כלל דווקא זה נגמר בלא נעים וסגירת כביש לכמה שבועות, היה בשערי צדק איזה משהו כזה שנה שעברה. אז אתה יכול לבנות כביש מאוד יפה ולנסוע, להסיע עליו מכוניות יוקרה, אבל אם בסוף יש מתחת ריק הזה שבאיזה אירוע של האדמה הגיאולוגי הוא נבלע בקרקע, אז אין שם שום דבר. אז התורה יכולה להתפתח כמותית, זה לא פיקציה, גם הכביש בשערי צדק היה כביש והיה סלילה והיה הרבה דברים יפים, אבל אם אתה לא תשים את זה על היסודות הנכונים, אז בסוף הכל יקרוס. ולכן, כיוון שגלו ישראל עליך בתול תורה גדול מזה, ובדברי חז"ל אחרים מפורסמים זה נקרא מיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת דמות של הלכה, הכוונה זה היום ונורא. זה שהקדוש ברוך הוא נמצא רק בדלת דמות של הלכה, אז הוא לא נמצא בכל מרחבי החיים. איך נביא את הקדוש ברוך הוא לכל מרחבי החיים? אם עם ישראל יהיה בארץ ישראל ויהיה ברשות עצמו. נכון, אומר המהר"ל במקור 7, מקורם הראוי להם לישראל לפי סדר המציאות להיות בארץ ישראל ברשות עצמם ולא ברשות אחר. שהשם יתברך סידר כל אומה במקומה הראוי לה וסידר את ישראל במקומם הראוי להם שהוא ארץ ישראל, והגלות מן מקומם הוא שינוי ויציאה לגמרי. זאת אומרת, עם ישראל לא יכול להתפתח כמו שצריך בחוץ לארץ. והודו להשם כי טוב, אחרי 2000 שנות גלות חזרנו לארץ ישראל, ויש לנו עכשיו את כל הפוטנציאל בשביל לקיים את עצמנו כמו שצריך. אז זה לא רק לא יודע, לא רק ההצלה מחיים למוות, הנה זה המקום הבא. לא רק ההצלה מחיים למוות, נכון? מה החליטו ברבנות הצבאית? מה החליטו ברבנות הראשית? למה צריך להגיד הלל ביום העצמאות? אז המפנה היסודי, ככה כותבים הרבנים הראשיים לישראל הראשונים בקום המדינה, הרב עוזיאל ו עוד מישהו. המפנה היסודי שחל בחמלת השם עלינו להצלתנו, לבדות נפשנו ומחזת עצמאותנו בארץ, מחייב אותנו לקיים ולקבל לנו לדורות את יום הכרזת מדינת ישראל, יום A ב-R, ליום שמחה של התחלת הגאולה לכלל ישראל, ולהוציא את היום שבו נעשה הנס הגדול הזה מכלל מנהגי האבלות של ימי ספירת העומר, עם מתן הוראות לתפילת הודיה ודרשות מעין המאורע בבתי הכנסת בתפילת מנחה. אם שאלתם את עצמכם מה צריך לעשות ביום העצמאות, אז יש החלטה של הרבנות הראשית שבתפילת מנחה צריך לעשות דרשות בבתי הכנסת, לא יודע כמה אנשים מקפידים על זה. אבל בכל מקרה, זה לא רק ההצלה הפיזית הטכנית שניצלנו מהמצב של גלות, שכל אחד עושה בעם ישראל מה שהוא רוצה, ויום הזיכרון, רק במספרים, אני מזכיר לכם דברים שדיברנו עליהם, מזכיר לנו כמה עם ישראל ומדינת ישראל זה מציאות אחרת לגמרי, אלא יש לנו פה מקום שבו אנחנו יכולים להתפתח רוחנית, להביא לידי ביטוי את הנשמה של עם ישראל, את הסיבה שכל העולם הזה קם. כל העולם הזה קם בשביל ישראל, זה נקרא ישראל קדמו לעולם. ויש מגמה, העולם הזה צועד לעבר, אנחנו אתם מזכירים את הכל עם כמה פעמים בתפילות, תיקון עולם במלכות שדי, ומי שיכול לעשות, להציל את העולם זה רק עם ישראל. ולכן אנחנו שמחים על הנבואות של ישעיהו וירמיהו, הרבה ישעיהו, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ורחובות העיר מלאו ילדים וילדות משחקים וכו' וכו', ובנו בתים ונטעו כרמים, לא רק במובן הפיזי, שזה מאוד נחמד וחשוב, שבאמת זקנים יכולים לצאת החוצה בלילה. אתם יודעים בכמה מקומות היום בעולם אי אפשר לצאת בחוצה בלילה, לא רק אם אתה יהודי, בטח אם אתה יהודי, אבל אתה לא יכול לצאת החוצה לטייל. אז לא רק הנבואות האלה שהיו נראות לנו תלושות לפני 1500 ו-2000 שנה, תלושות והזויות, לא רק שאנחנו רואים את ההתממשות שלהם, אלא שכפי אומר הנביא, מארבע רוחות בו ירוח. הרוח של עם ישראל היא זו שיכולה לקום לתחייה רק בארץ ישראל. אני רואה שנגמר לי הזמן, לא יודע מזמן, אבל אמרתי לרבנית שאני צריך ללכת מתישהו. אבל בכל מקרה כתוב בנבואה המפורסמת, ואתם הרי ישראל נפחם תיתנו ופריכם תיסו לעמי ישראל קרבו לבוא, נכון? שארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה, אומרת הגמרא. והסימן הזה שארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה, זה לא רק שיש לנו מנגויים ובננות ועגבניות, שזה מאוד חשוב ונחמד, אלא מה שזה מבטא. הביטוי של מה שזה מבטא זה שהקדוש ברוך הוא חוזר לשכון בציון, ושמו הגדול שהיה מחולל מתקדש, כי אנחנו יכולים עכשיו לעשות את המגמה שמשבילה באנו לעולם. נראה לאיפה אנחנו קופצים. איך כל זה, הדרשות היפות שכדאי פעם לקרוא פה את כל המקורות באמצע, מסתדרים עם המציאות שאנחנו רואים מול העיניים. אני עכשיו מספר לכם פה על דברים מאוד יפים, ואני מתרגש, מוריד דמעות, וזה שמח כל כך שאנחנו חזרנו לארץ ישראל, ואיזה יופי שעכשיו גם מבחינה פיזית וגם מבחינה רוחנית עם ישראל יכול לבטא את עצמו, וכל התורה הגדולה הזאת יכולה לבוא לידי ביטוי בחיים, אם בפועל אנחנו רואים שלא הכל עובד ככה. הרי מזה התחלתי, לא שכחתי את זה, הרי לא הכל במציאות עובד בדיוק לפי מה שתכננו. יש הרבה דברים במדינת ישראל שהיינו שמחים לתקן אותם. הרב צדה היה אומר הרבה ש שני דברים מדינת ישראל הם עדיין בגדר חילול השם, שני משרדים בממשלה, איזה? משרד החינוך ומשרד המשפטים. מה נעשה? אשתי עובדת גם במשרד החינוך וגם במשרד המשפטים. זאת אומרת, היא במחלקה המשפטית של משרד החינוך. אבל זה מה שהוא היה אומר. נכון, יש הרבה מה לתקן במדינה, ואנחנו באנו לעבוד קשה. הסיבה שאנחנו עוצרים את החיים שלנו ונכנסים לישיבה, נכנסים למדרשה, ואנחנו רוצים להתמלא ולהבין מה המשימה שלנו, זה כי יש כל כך הרבה מה לעבוד, ברוך השם. אבל השמחה הגדולה שתמיד תחזור להיות שמחה גדולה, זה מה שהרב לייכר כותב פה במקור 16, אני אגיד את זה בעל פה, משל ידוע, אבל הרב לייכר אומר זה כמו לידה. מה יותר שמח, לידה או חתונה? עוד לא חיתנתי אף ילד, ואני אומר לכם, בדקתי עם אחרים, חתונה זה יותר משמח. ההורים הרבה יותר מתרגשים שם, אבל אני מדבר על ההורים אפילו, כי הילד בטח אין מה לשאול אותו, הוא יגיד לשם חתונה. אבל ההורים הרבה יותר מתרגשים, משקיעים לזה הרבה יותר כסף, מתכוננים לזה הרבה יותר. בסדר, אני לא מכיר מישהו שיש לי איזה פעם אחת מכל ה-150 אחיינים שיש לי, פעם אחת עשו ברית באולם אמיתי כזה, וגם שם כולם פתחו עיניים, מה אתם עושים ברית באולם של בר מצוות, לא של חתונות. אז מי עושה ברית בזה? נגיד שיש כאלה שעושים, אבל לידה זה נחמד מאוד, אומרים מזל טוב, וממשיכים בחיים. חתונה זה אירוע שמתכוננים אליו, יש כאלה שנים, יש כאלה חודשים. התארס שבוע שעבר מישהו, שאלתי אותו מתי הוא מתחתן, הוא אמר לי אחרי החגים. אמרתי לו, אחרי איזה חגים? הוא אמר לי אחרי חגי תשרי. אמרתי לו, למה?
האם אתה
מתכונן לשם
חודשים,
חתונה כמה חודשיים? אז אולי זה ההבדל בין גברים לנשים. כן, זה ההבדל בין גברים לנשים. את לא הצלחת להכריע. הרבה אברכים מדברים איתי. אני אומר לך שהם מוטרדים מלא מהם, למרות שהילד שלהם בגיל שנה או שנתיים או חמש, או אין להם ילדים עדיין, מאיך הם יחתנו את הילד. ויש מלא סדנאות כאלה של מה אתה צריך לעשות שהילד בגיל שנה בשביל שיהיה לך איך לחתן את הילד בגיל 22. יש כאלה שגם לא אומרים לי, אני לא מספיק לי לחתן את הילד, אני רוצה גם לעזור לו ולקנות לו רהיטים ולעזור לו בדירה. יש כאלה אפילו.
אבל
אני
חושבת שזה
אז מתעסקים בזה הרבה יותר מתשעה חודשים. אני, את לא מבינה כמה אנשים, כמה שנים אנשים מנסים למצוא איזה, וחודשיים זה ברגע שמצאת את החתן וסגרתם את הפינה. בדרך כלל זה לוקח כמה... למוכשרים זה... תשעה חודשים זה יפה. כאילו מרגע שמתחילים להתחתן עד החתונה, זה יפה מאוד. מה זה? זה גם נכון, רגע, זה גם נכון. אבל הכסף בעולם, ממש לא הנושא שלנו עכשיו, שצריך לטפל בזה, ואני ממש בעד חתונות תנועות, במיוחד אחרי שאני כבר התחתנתי ואני אשאר לי לחתן, אבל אני ממש בעד חתונות תנועות. הכסף זה ביטוי לערך שאנשים נותנים לזה. נכון, אנשים עפים על עצמם וחבל, אבל זה ביטוי לכמה אנחנו... עסוקים בזה, אבל הרבה מאוד אנשים גם בלי כסף עסוקים בחתונה הרבה מאוד. אני רם של שיעור א' ולא יודע למה, אנשים יודעים שעשו בשבת שעבר בואו נתחתן את שיעור ג' והרוב גם ברור להם שהם לא מתכוונים להתחתן את שיעור ג' ועדיין הם מתעסקים סביב הנושא של חתונה מכל הזוויות הרבה מאוד. לא יודע למה, זה המצב. כאילו עושים את החשבון שמתי אני אתגייס, לפי מתי אני אתחתן, ואז מתי אני זה, ואז מתי אני צריך להתחיל ללמוד את זה, כי אני רוצה להתגייס לנער הזה, כי זה חתונה, ואני לא יכול להיות נוסעי בזה, ואז אנשים עסוקים בזה הרבה. אבל אני ממש באתי להגיע למסקנה שלך, כן, אני רק מסביר, הרבה אנשים מתחתנים, מתרגשים יותר מחתונה, אבל בסוף, בסוף, באמת, באמת, אני לא אשכנע, כי זה, אני עשיתי על זה מספיק סקרים, ואני יודע שחתונה יותר מרגשת, אבל ברור שהלידה הרבה יותר מרגשת. כל מה שיהיה בחיים, כולל החתונה, כולל כל מה שיהיה אחרי זה, כולל בר מצווה, כולל הזכייה בפרס נובל, כולל לא יודע מה, הכל נמצא ברגע הלידה, זה ברור. באופן מהותי, עמוק מאוד, ברור שהכל נמצא ברגע הלידה. לעולם כל מה שיתגלה בהמשך החיים, ברגעים הכי גדולים, הוא שייך ללידה. כוכבית, יכול להיות שהחתונה זה אירוע יותר גדול מהלידה. אבל הוא תמון בלידה. אם לא הייתה לידה, לא הייתה חתונה. אני מובן? לעולם, אנחנו רוצים שמדינת ישראל תתקדם למקומות מאוד גדולים. אנחנו רוצים שהילד הזה שנולד עכשיו, בטח שיש לי מלא תוכניות בשבילו. בטח מה, יש מלא סיבות להיות מודאג. אין ילד שלא מביא איתו תיק, תאמינו לי. יש לי תינוק בן שנה שעוד לא זוכר, הוא רק הולך בישיבה. ויש כאלה זה מטריד אותם משום מה, לא יודע למה. מה יקרה אם הוא לא יזחל, הוא רק יזחל בישיבה, תנועה כזאת לעשות. יש לי ילדה שהיא צריכה לשים רטייה בשביל לסדר את ה... לא יודע מה, משהו של העיניים. יש כל ילד מגיע עם ברוך השם, מספיק אתגרים. בטח שאנחנו רוצים שהוא יתקדם ויסדר את ה... שיהיה זווית שווה בין העיניים. זה לא סיימנו את העבודה, רק התחלנו אותה. אבל בסוף הכל 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 נמצא בזה שיש לידה. אם אין לידה, אין לי ילד, אין לי מה לדבר. אני עסוק, כל הבעיות מתעוררות בגלל שיש לי ילד בשעה טובה. כל כך הרבה אנשים חכים שיהיה להם ילד. כל כך הרבה אנשים עסוקים, לא עלינו, במלא סוגים של טיפולים, במלא תפילות על החתן או אחרי זה על הילד. אחרי שיש ילד, עכשיו אפשר לדבר על הכל. לעולם אנחנו נחזור תמיד ביום ירושלים, שברור שזה התקדמות, אני עכשיו לא עושה, תזמין אותי לפני ירושלים, נעשה דרשה נפרדת, אבל ברור שביום ירושלים אנחנו יותר שמחים על המקום שהמדינה הגיעה אליו ביום ירושלים לעומת יום העצמאות. אבל עדיין עם ישראל יודע טוב מאוד, וזו הסיבה שהוא יותר שמח ביום העצמאות ביום ירושלים, שהכל תמון ביום העצמאות. זה בלשון חזל, לעולם יקבל אדם על עצמו על מלכות שמיים תחילה ואחר כך על מצוות. מצוות. זאת אומרת, תמיד שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, הוא יהיה יותר חזק מכל מה שיבוא אחריו. הכל מה שיבוא אחריו זה בזכות זה. זה כמו ראש השנה בתחילת שנה. בסדר, לא נצטרך לחשוב את הכל, אבל יום העצמאות נולד הילד, ואם אנחנו נלמד המקורות שלא הספקתי את חציים, שהילד הזה מסוגל גם להתפתח במובן הפיזי, סיבה טובה לא תודה לריבונו של עולם, אבל גם במובן הנשמתי, לגלות שכל העולם הזה כולו, אין בו נקודה אחת שאי אפשר לגלות בתור השם, וזה רק אם עם ישראל נמצא בארץ ישראל, אז אנחנו שמחים מאוד שנולד הילד. עכשיו יש בעיות וצריך לקחת את הילד לפיזיותרפיה, אז בשביל זה מצוין, טוב שיש בנות שמורות את החיים שלהם, מתמורות לחיים, ומוכנות להקשיב למה צריך עכשיו לעשות. טוב שיש הרבה אנשים שזה אכפת להם, שמעוניינים לקחת הילד הזה לפיזיותרפיה, לארגן צעדות. אבל אנחנו שמחים שהילד הזה קיים. זה כל כך חשוב להזכיר את זה לעצמנו פעם אחת בשנה, יום אחד, שהאירוע הכי מרגש, שבסוף תומם בו את כל הדברים, זה הלידה של הילד. וזאת השם שנזכה לשמוח ולצמוח מכוח יום העצמאות הזה, והיום הזיכרון שמוביל אליו, וזהו, השארתי לך 3 דקות לדבר על הצעדה.